שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר עשיר על אנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
בעזרת השם אנחנו נמשיך בסיפור. את השיעור הזה אנחנו נקדיש לעילוי נשמת פנחס בן משה, שהיה משתתף פה קבוע בשיעור ונפטר בצורה פתאומית. אז כל שבוע היה בא לשמוע את השיעור, את השם שזה יהיה לעילוי נשמתו. נזכיר את המסגרת של הסיפור, את המהלך של הסיפור, ובעזרת השם נתקדם. לעילוי נשמת פנחס בן משה. הוא היה משתתף קבוע בשיעור. מה? הוא לא היה צעיר, אבל לא היה מאוד מבוגר, לא? בערך בן 60, אבל היה בריא לגמרי. שהשיעור יהיה לעילוי נשמת פנחס בן משה. אז אנחנו נזכיר את המסגרת של את המהלך של הסיפור. בן ובת נעבדו ביער, ובשעה שהם היו קטנים ולא היה להם מה לאכול, ואז שבע פעמים כל פעם היה מגיע להם קפצן אחר שהיה נותן להם לאכול מהלחם שלו. ולאחר שעברו כל השבעה קפצנים, אחרי שזה לא היה בבת אחת, כל פעם בא קפצן אחר, אחרי שעברו כל השבעה קפצנים הם מצאו דרך לצאת מהיער. הם ראו דרך והלכו על הדרך הזאת ויצאו מן היער והגיעו למקום יישוב. ומכיוון שהם לא ידעו איך להסתדר במקום יישוב, הם התחילו לבקש מאנשים שיעזרו להם לאכול. ונתנו להם, כל פעם נתנו להם קצת כסף, נתנו להם קצת אוכל. ואז הבן והבת, שהם לא היו אחים, אבל הם נעבדו ביחד ביער, אז הוטב בעיניהם הדבר הזה להיות מחזרים על הפתחים. והם הצטרפו לחבורה של קפצנים, הבן והבת שהם כבר גדלו קצת, הם הצטרפו לחבורה של קפצנים, והם סיכמו ביניהם שני דברים. דבר אחד, לעולם אנחנו נהיה ביחד, לא ניפרד. ודבר שני, כל המהות שלנו, כל העבודה שלנו, תודה רבה, האומנות שלנו זה להיות קפצנים. וכך עברו שנים שהם היו קפצנים, והם גדלו בינתיים. ואז מספר רבי נחמן שהגיע הזמן שהם כבר מוכנים לקראת חתונה. ואז הקפצנים, שהם היו בחבורה של קפצנים, הקפצנים העלו רעיון שהבן והבת הזאת התחתנו. ואז אומר רבי נחמן, הוא מיד הוטב הדבר בעיני כולם, והיו שמחים מאוד מהרעיון הזה, והחליטו לעשות את החתונה. ועשו חתונה לבן והבת. מכיוון שהם קפצנים, איך יעשו את החתונה? אז חיכו שיהיה יום הולדת של המלך. וביום הולדת של המלך הלכו ואספו שם לחם ובשר ושאר מאכלים וחפרו בור שיכול להכיל 100 אנשים, וכיסו את הבור הזה בקנים, אפר וזבל, ובבור הזה עשו את החתונה. ועכשיו עיקר הסיפור זה מה קורה בחתונה הזאת של הבן והבת שנעבדו ביער, מה קורה בחתונה בתוך הבור. ואיך היה המהלך של החתונה? ביום הראשון, אחרי החופה, הבן והבת, מרוב שהיו שמחים, נזכרו בחסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם בשעה שהיו ביער, והיו קטנים ולא היה להם מה לאכול, ואז הם זכרו את הקפצן הראשון, שהוא נקרא הקפצן העיוור, שבא ונתן להם לחם לאכול. ואמרו, איך לוקחים לכאן את הבית לר הראשון, את הקפצן הראשון, שעשה איתנו את החסדים האלה. איך אנחנו ממשיכים אותו לפה? איך אנחנו מביאים אותו לפה? ובתוך שהיו מתגעגעים אליו, תכף ומיד הגיע הקפצן העיוור ואמר להם, הנה באתי אצלכם על החתונה. באתי לחתונה שלכם. הוא אמר להם, כשהיינו ביער, כשאתם הייתם ביער ופגשתי אתכם ביער, ברכתי אתכם שתהיו כמוני, שתהיו סקנים כמוני. עכשיו אני לא מברך אתכם, עכשיו אני אתן לכם את זה במתנה גמורה. אתן לכם במתנה גמורה שתהיו סקנים כמוני. ואז הוא אמר להם, ואתם חושבים שאני עיוור, וכל העולם חושב שאני עיוור, אבל אין אני עיוור כלל, אלא שכל העולם כולו אינו עולה אצלי אלא כערף עין, ואין לי שום ראייה ושום הסתכלות בזה העולם, ועל כן נדמה לעולם שאני עיוור, אבל הפוך, אין אני עיוור כלל, כי אין לי שום הסתכלות בזה העולם. ואני זקן מאוד, ככה מספר להם הקפצן, ואני זקן מאוד, ועדיין אני תינוק, ועוד לא התחלתי לחיות כלל, ועוד לא נולדתי בכלל, ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, ואספר לכם מעשה. אנחנו סיפרנו עכשיו, בקיצור, מה שכתוב פה, מה שרבי נחמן מספר. כמו שקצת דיברנו על זה בעבר, אנחנו צריכים לדעת שכל מילה בסיפורי מעשיות, בפרט מושג או מעלה בסיפורי מעשיות, זה חוכמות ותורות ויסודות עמוקים מאוד. זה רבי נחמן, בחוכמה מאוד מיוחדת ומופלאה, הוא הלביש בתוך הסיפורי מעשיות את כל סודות הבריאה. ובקטע הזה שאנחנו קראנו, עכשיו יש את כל הזוהר הקדוש, וכל הליקוטי מוהר"ן, וכל העץ חיים, והסיפורים האלה, שעכשיו כל פעם יבוא קפצן ויספר את הסיפורים שלו, מקובל בחסידות ברסלב, מקובל שזה התורה הכי גבוהה שיש מרבי נחמן מברסלב. זה יותר גבוה מליקוטי מוהר"ן וכל הספרים שרבי נחמן גילה. בליקוטי מוהר"ן הוא מסביר, רבי נחמן מסביר, למה הוא כתב, למה הוא סיפר את זה בצורה של סיפורי מעשיות. הוא אומר, מכיוון שזה תורה וסודות כל כך גדולים שאי אפשר לגלות אותם בצורה ברורה, מפורשת, אלא צריך להלביש את זה, להסתיר את זה בסיפורי מעשיות. יש סיבות רוחניות מאוד גבוהות שיש סודות שאי אפשר להגיד אותם בצורה הגלויה והפשוטה, אלא צריך להלביש את זה. לכן גם אנחנו מוצאים כאלה סיפורים גם בזוהר הקדוש וגם בגמרא. יש כאלה סיפורים שלכאורה נראים סיפורים פשוטים, אבל כבר חז"ל, רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו וחבריו, היו מסתירים סודות גדולים מאוד בדרך של סיפורים. הסיפור הזה זה הסיפור, למעשה זה נקרא הסיפור האחרון בספר סיפורי מעשיות, זה הסיפור שנקרא המעשה משיבת הקפצנים, וזה התורה הכי גבוהה הכי גבוהה שיש לנו מרבי נחמן מברסלב. אז עכשיו אנחנו נתחיל לראות, כשאנחנו לומדים את הסיפורי מעשיות, אז רבי נתן, שהיה גדול התלמידים של רבי נחמן, אז הוא אומר זה כטיפה מן הים. כמה שאנחנו נדבר ונרחיב, זה עדיין כטיפה מן הים, אבל הטיפה הזאת לנו זה הרבה מאוד. אז אנחנו נראה, עכשיו אנחנו קצת נראה את כל מה שדיברנו עד עכשיו. הבן והבת נעבדו ביער, והם היו תקופה ביער. לאחר מכן הם עזבו את היער, אחרי שהיו אצלם השבעה קפצנים, הם עזבו את היער והם נהיו קפצנים. הם בעצמם הצטרפו לחבורה של קפצנים והם נהיו קפצנים. ובקפצנים הם היו מחזרים על הפתחים. וכך היו חיים. ואחר כך, התקופה שהם כבר גדלו, ואז מתחיל השלב השלישי בחיים שלהם, שזה השלב השלישי בסיפור, החתונה. החתונה הקדושה של הבן והבת. אנחנו רואים פה שלושה שלבים. ביער, תקופת הקפצנים וזמן החתונה. השלוש תקופות האלה זה למעשה שלוש תקופות שכמעט כל הספר עץ חיים של רבנו האר"י הקדוש מדבר על השלושה תקופות האלה. בלשון הקבלה והחסידות, השלושה תקופות האלה נקראים עיבור, יניקה וגדלות. ונסביר מה הכוונה. לכל אדם יש את השלושה מצבים האלה בחיים. אין מבחינה גשמית, אין מבחינת הגוף, אין מבחינה רוחנית ונפשית. בשתי הבחינות האלה יש את השלושה מצבים האלה. אם אנחנו נסתכל לרגע מצד הגוף, הזמן העיבור זה הזמן שהתינוק נוצר, אז הוולד נוצר ברחם, לכן זה נקרא זמן העיבור. ברגע שהתינוק נולד, אז הוא מתחיל תקופה חדשה שנקראת יניקה, לכן תינוק גם יונק, בגלל התקופה הזאת. ואז לאט לאט הוא הולך וגדל, אבל הוא לא הולך וגדל רק מבחינה גשמית, אלא מסביר רבנו האר"י הקדוש בספר עץ חיים, שבשנים שהתינוק נמצא בעולם ואוכל ואנחנו מטפלים בו ומחליפים לו את החיתולים וכן הלאה וכן הלאה, הוא למעשה מקבל בחינה רוחנית חדשה כל יום ויום, הוא מקבל עוד בחינה רוחנית. מה שהתינוק בגיל שנה וחצי שנתיים פתאום מתחיל לדבר, זה לא בגלל שהוא היה איתנו הרבה זמן והוא שמע אותנו מדברים והוא למד מאיתנו, זה לא זאת הסיבה. הוא מתחיל לדבר כי הוא קיבל בחינה רוחנית ונפשית של כוח כזה, כוח חדש שמתחדש בתוכו, ועכשיו הוא פתאום הוא כבר יכול לדבר. זה משהו שנולד, שמתגלה בתוכו כל יום שהוא חי בעולם הזה. מצטרף אליו עוד בחינה רוחנית, שזה נקרא זמן היניקה. זמן היניקה נמשך עד גיל 13. יש בזה, בקבלה יש בזה קצת דעות, וצריך להסביר את זה. יש כאלה אומרים עד גיל 9 ביום אחד, יש כאלה אומרים עד גיל 13. אבל על כל פנים אנחנו נלך לפי הדעה והשיטה עד גיל 13. בגיל 13 מתחיל זמן הגדלות. זמן הגדלות, אז האדם מקבל חלק רוחני חדש לגמרי בגיל 13, לכן אז יש את גם את הבר מצווה, הוא מקבל את החלק הרוחני החדש, ואז הנער שעכשיו הוא עובר מילד לנערות, הוא מקבל בחינות חדשות לגמרי. כמה זמן זה נמשך אצלו? הזמן הזה עד גיל 20. מגיל 20 מתחילה תקופה חדשה. השינוי זה, הוא נעשה בשתי בחינות. דבר אחד, אנחנו רואים, הגוף גדל, הגוף הולך וגדל. ברגע שהתינוק נולד, עד גיל 17, 18, על כל פנים קרוב לגיל 20, אנחנו רואים, הגוף הולך וגדל. אבל, בד בבד אנחנו צריכים לדעת, לא רק הגוף הולך וגדל, אלא גם הבחינות, החלקים הרוחניים באדם הולכים ומתפתחים ומתגלים, וזה תלוי בשנים. כל שנה שהתינוק, הילד גדל, מתווסף בו עוד חלק רוחני. לכן, אדם מבוגר כבר יכול לחשוב הרבה יותר בצורה עמוקה, הרבה יותר רחבה, יכול ללמוד דברים הרבה יותר קשים. כל זה, אנחנו חושבים בטעות, זה בגלל שאדם נמצא פה הרבה זמן בעולם הזה. אז הוא למד. נכון שהזמן שאנחנו נמצאים פה נותן לנו ניסיון, נותן לנו הבנה, אבל היכולת שלנו ללמוד ולהבין יותר ויותר, זה לא נעשה בגלל זה. זה נעשה בגלל שכל הזמן שאנחנו נמצאים פה מתווסף בנו עוד ועוד חלקים מוכנים שמפתחים אותנו. בעד גיל 18-20, לא, אפילו קצת בגיל יותר צעיר, זה הכל הולך אוטומטי. זה קיים. הילד גדל, החלקים הרוחניים מתווספים פה, וזה נעשה ממילא. זה לא תלוי בנו, זה נעשה ממילא. יש גיל, זה תלוי, זה בערך מגיל, בדרך כלל זה מגיל 15 עד גיל 20, זה תלוי באדם. מתחיל להיות תלוי באדם ההתפתחות שלו. פירוש לדבר, אם אדם מפתח את עצמו, הוא ילך ויוכל ללמוד ולגדול, יש לו את האפשרות. יש לו את האפשרות לפתח את עצמו, ללמוד ולגדול. להעמיק ולהבין דברים, ובד בבד גם לעבוד על עצמו, לעבוד על המידות שלו, לתקן את כל מיני דברים לא טובים שיש כמו שיש בכל אדם. בגיל הזה מתחיל כבר להיות תלוי באדם הדרך הרוחנית שלו, הדרך שלו מתחילה להיות תלויה באדם. עד גיל מסוים זה לא תלוי באדם, התינוק גדל ממילא, החלקים הרוחנים מצטרפים בו ממילא, אבל עד שלב מסוים, בשלב מסוים מתחיל פה להיות העבודה של האדם. איך שאדם יעבוד, זה התוצאה תהיה. אם הוא יזכה לעבוד על עצמו, לעבוד על המידות, על ההתנהגות שלו, והוא ישתדל כל אחד לפי היכולות שלו ללמוד ולהבין דברים, אז הוא הולך וגדל. זה שלוש תקופות שאנחנו רואים בחיי האדם, שנקראים עיבור, יניקה וגדלות. מסביר רבנו ארי, וזה אחד היסודות, מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה אחד היסודות הכי גדולים בקבלה. השלוש תקופות האלה, מסביר רבנו ארי הקדוש, שזה לא רק בגיל האדם, בחיי האדם, אלא זה גם במציאות הנפשית של האדם. כל אדם עובר כל ימי חייו את השלוש תקופות האלה, עיבור, יניקה וגדלות. פירוש הדבר, שהתפקיד שלנו, ההשתדלות שלנו בעולם הזה, זה להשתדל לעלות מדרגה לדרגה. לעלות מדרגה לדרגה זה הכוונה להבין את הדברים יותר לעומק, להתקרב אל האמת יותר, להתקרב לתורה יותר, להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר. יש לנו פה תפקיד בעולם הזה. הדרך היא לעלות מדרגה לדרגה, שלעולם אנחנו עוברים את השלושה שלבים האלה. שלושה שלבים האלה, עיבור, יניקה וגדלות, לעולם הם חוזרים אצלנו. אדם, הלך עכשיו באיזושהי דרך מסוימת. הדרך הזאת היה בעת שלושת השלבים. נניח שעכשיו הוא נכנס, בחור הגיע, והוא רוצה עכשיו בגיל 25, אומר, זהו, אני רוצה עכשיו ללמוד בישיבה, הוא לא למד אף פעם, הוא אומר, אני רוצה עכשיו ללמוד בישיבה. כשהוא נכנס לישיבה, מצד מציאות הישיבה הוא נקרא בעיבור, למה? הוא חדש, כל המציאות הזאת היא חדשה אצלו, לכן הוא לא מכיר את זה, הוא לא מבין את זה, הוא לומד. כמו תינוק, כמו שהתינוק נוצר ברחם אמו, כך עכשיו, מבחינה נפשית, הוא לומד את כל המציאות, להיוולד לתוך מציאות חדשה. כמה זמן זה יימשך? זה תלוי בכל אדם. זה יכול להיות חצי שנה, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות שנתיים, זה תלוי באדם. יש שלב מסוים שאדם כבר השתרש, למד, הבין, הוא עובר לתקופה שנייה שהוא מתחיל להתפתח, שלב ב' של ההתפתחות, זה נקרא שלב היניקה. ואם הוא יתמיד ויהיה עוד הרבה זמן, אחרי כמה זמן, הוא יכול, שוב, זה שונה מאדם לאדם, זה שונה איזה תחום אנחנו מדברים, כי זה משתנה מתחומים לתחומים. ואז אחרי שלב היניקה, הוא מגיע לזמן הגדלות, הוא כבר הופך להיות, כמו שאנחנו אומרים, מן דאמר, הוא כבר יודע, יש לו כבר מה להגיד, יכול להיות שהוא כבר הופך להיות שם משפיע, אם זה יכול להיות בישיבה, זה יכול להיות באוניברסיטה, זה יכול להיות בעבודה, הוא כבר הופך להיות מנהל, הופך להיות רב, הופך להיות מרצה, הוא כבר הופך להיות מבין בדבר, זה נקרא זמן הגדלות. לעולם אנחנו עוברים את שלושת השלבים האלה. עכשיו, יכול להיות שהאדם במקום מסוים הוא כבר בגדלות, אבל עכשיו הוא רוצה ללכת בדרך חדשה, הכל מתחיל מחדש. הכל הדרך מתחילה מחדש, עיבור, יניקה וגדלות, זה כל הזמן חוזר חלילה. אומר רבי נחמן, כשאדם רוצה לעלות ברוחניות, לעלות ברוחניות זה, מה זה לעלות ברוחניות? זה לעבוד על המידות שלו, ללמוד יותר את הדברים העמוקים והפנימיים של החיים, של המציאות, אם זה בדרך התורה, אם זה בדרך החסידות, בדרך הקבלה, בדרך עבודת השם. אז אנחנו כל הזמן עוברים, כל הזמן אנחנו עוברים את השלושה שלבים האלה. יש זמנים בתוך העבודה הרוחנית שלנו, שפתאום האדם מרגיש כמו תינוק, הוא לא מבין כלום, פתאום הסתלק לו כל הדעת, הוא חזר למצב העיבור, עובר זמן, פתאום הוא מרגיש שמשהו נפתח אצלו, יותר מבין, אחר כך עוד, זה הולך וגדל, ויכול להיות שאחרי שנתיים, שלוש, האדם עבר את כל זה, חוזר חלילה. למה? כל פעם שאדם מתחיל דרך חדשה, מדרגה חדשה, תמיד האדם הלך הזה חוזר, תמיד הוא חוזר. ועד רבה, ואומר רבי נחמן, לרבי נחמן מברסלב היה יסוד אחד, היו כמה יסודות, אבל אחד היסודות הגדולים ביותר שלו, שרבי נחמן מברסלב לימד אותנו, לעולם אדם לא יוותר על השלושה שלבים האלה. אומר הפוך, אל תרצה להישאר תמיד רק בזמן שאתה, בזמן הגדלות. מה הכוונה? יכול להיות שאדם הגיע לאיזשהו מעמד. הגיע לאיזשהו מעמד, עד רבה, למה לא? הוא התאמץ מאוד בחיים, זה יכול להיות בכל מיני תחומים של החיים. אדם הגיע למעמד, מעריכים אותו, מכבדים אותו, ואז האדם יכול להירדם במקום הזה. הוא יכול להיות בין 40, 50, 60, 70, 80, אבל הוא יכול להירדם במקום הזה. למה? כי נוח לו, זהו. הוא כבר מבוסס במקום הזה, הכל בסדר אצלו, מכבדים אותו, נוח לו, נוח לו להיות במקום הזה. אומר רבי נחמן, לא. הדרך של רבי נחמן מברסלב הייתה ואומרת, לא, תתחיל דרך חדשה מבחינה רוחנית. כמובן, גם צריך לדעת איך לעשות את זה. אנחנו רק אומרים את היסוד, אנחנו כרגע לא מדברים איך עושים את זה, כי זה יבוא בהמשך. בהמשך של הסיפור אנחנו נדבר על זה יותר במותות. אבל רבי נחמן אומר, אל תהיה זקן. אל תהיה זקן. הוא אומר, יש זקן בגיל 15, יש זקן בגיל 30, יש זקן בגיל 70, יש זקן בגיל 80. אל תהיה זקן. למה? כי ברגע שאתה תרצה להתחיל מהלך חדש, להכיר דברים חדשים, להתפתח מחדש, אין לזה גבול בגיל. הפוך, כל החיים זה תמיד עיבור, יניקה, מוכין, ללמוד דברים חדשים, להתפתח מבחינה רוחנית. בהמשך הסיפור אנחנו נלמד יותר בצורה מפורטת איך חיים את המציאות הזאת. עכשיו אנחנו רק מדברים מזה, אנחנו רק אומרים שיש כזה מציאות, איך עובדים על זה שאנחנו לעולם לא נהיה סקנים. סקנים זה לא עניין של גיל, סקנים זה עניין של מציאות נפשית. אומר רבי נחמן מברסלב, יכול להיות יהיה הבחור בן 20 והוא זקן, ואדם בן 80 והוא תינוק, הוא ילד קטן. מה זאת אומרת ילד קטן? הוא חי והוא תוסס והוא רוצה להתפתח והוא עוד רוצה ללמוד ולחיות וכן הלאה. לכן לא נתבלבל, הגיל זה דבר מבלבל בעולם הזה. באמת המציאות הרוחנית של האדם היא הקובעת באמת את הגיל האמיתי של האדם. זה נקרא השלושה שלבים, עיבור, יניקה ומוכין, וכל עוד האדם רוצה ומוכן, וזה אדרבה, זה ודאי שזה הדבר הכי טוב, תמיד להיות בתוך המהלך הזה, אז לעולם אנחנו עוברים את זה. וכמו שאמרנו, בהמשך אנחנו גם נלמד איך זוכים ללכת בדרך כזאת, כי צריך לדעת, צריכים ללמד אותנו עצות, הלכה, למעשה, איך עובדים על הדבר הזה, שתמיד נחזור להיות צעירים, לא נתיישן, לא נתיישן בעולם הזה. אז השלוש תקופות האלה, הם יסודות גדולים מאוד במציאות של עם ישראל בכל הדורות, במציאות הפרטית של כל אחד מאיתנו. וזה השלוש תקופות שאומר רבי נחמן על הבן והבת. כשהם היו ביער הם היו קטנים, זה זמן העיבור, ולכן הם היו צריכים שיעזרו להם, כי אדם שהוא בזמן העיבור הוא צריך עזרה, צריך שיעזרו לו. זה הקפצנים, השבעה קפצנים שבאו ועזרו להם בזמן שהם היו ביער, זה זמן העיבור, זה זמן הקטנות הגדולה. לאחר מכן הם התפתחו, הם גדלו, הם כבר יכולים לדאוג לעצמם, הם יוצאים מן היער ועכשיו הם מתחילים להיות בעצמם קפצנים, הם לא צריכים מישהו שיעזור להם, הם כבר יודעים את המלאכה הזאת, הם יכולים ללכת לבקש לבד, לבקש לעצמם לבד אוכל. ברוך אתה אדוני מלך העולם שכל יעזור. והשלב השלישי, שזה הגדלות, זה החתונה. החתונה זה נקרא הגדלות, ולכן בזמן הגדלות אדם זוכה להשיג הבנות והשגות חדשות. כל העניין של הגדלות, בלשון הקבלה אמרנו גדלות, והמקובלים מתכוונים במילה גדלות לא גדלות הגוף, אלא זה נקרא גדלות המוחין. שאדם, יש שלב שאדם פתאום נפתח לו צוהר, נפתחים לו חלונות ומאירים לו אור לתוכו, לתוך המחשבה שלו, ואז בזמן הזה אדם יכול להשיג ולהבין דברים עצומים ונפלאים מאוד. ורבנו הרי הקדוש אומר, כל יהודי, מעצם העובדה שאנחנו יהודים, כל יהודי יכול לראות דברים ולהשיג דברים מסוף העולם ועד קצהו. אין אדם, אין יהודי שלא נבצר ממנו, לא נמנע ממנו. אם הוא יעבוד על עצמו וישתדל, הוא יגיע להבנות ולהשגות מאוד מאוד גדולות. הזמנים שאנחנו מקבלים את האור הזה, שאנחנו מתחילים להבין דברים חדשים, שפתאום האדם רואה, ממש יורדים לתוכי, כאלה השגות, כאלה הבנות, לא ידעתי בכלל שיש כאלה דברים בעולם. אדם, יש כאלה מצבים שפתאום יורדים לאדם, האדם רואה דברים חדשים. זה נקרא זמן הגדלות. בזמן הזה קיבלת והבנת ומצית את כל התקופה הזאת, עכשיו קיבלת מה שקיבלת, תדע לך יש עוד הרבה, עוד אין סוף. אתה מתחיל שוב פעם, כמו שאמרנו, את כל הדרך, חיבור, יניקה וגדלות, ואז אתה יכול להגיע להשגות חדשות, להבנות חדשות. וזה לעולם חוזר חלילה. זה נקרא זמן החתונה. זמן החתונה זה זמן הגדלות. עכשיו אנחנו צריכים להבין, לראות ולהתבונן מה העבודה יותר באופן פרטי, מה היה מציאות באופן יותר פרטי בכל אחד משלושת השלבים. על תקופת היער כבר דיברנו, זה זמנים, היער זה זמנים של הקטנות. ואז היצר הרע, היצר רע מאוד גדול, והוא מטריד אותנו, אם זה מצד ניסיונות מאוד גדולים של תאוות או מידות לא טובות, או איסורים שעוברים על האדם, או בלבולי דעת מאוד גדולים שעוברים על האדם. זה נקרא זמן העיבור. המאפיין את זמן העיבור זה שהאדם עובר קשיים וניסיונות מאוד גדולים. זה זמן העיבור. לכן, היום בדור שלנו אנחנו רואים שבכלליות, באופן כללי, הדור עובר ניסיונות מאוד מאוד קשים. בכל תחום שאנחנו רק נסתכל, אם זה מצד המציאות הנפשית של האדם, אם זה מצד מידות, אם זה מצד תאוות, אם זה מצד איסורים שבאים על האדם, ממשפחתו, ממון, כל מיני דברים שאנחנו רואים היום דברים, קוראים דברים מאוד קשים. אומר הרמח"ל, מה הסיבה העמוקה שדווקא בדור הזה אנחנו עוברים דברים כל כך קשים? אומר הרמח"ל, כי אנחנו עכשיו בזמן העיבור בהסתכלות הכללית של כלל עם ישראל ושל ההיסטוריה, אנחנו עכשיו בזמן העיבור, אנחנו מחכים להולדה. אנחנו רוצים כבר להיות ביניקה ואחר כך גדלות. מה זה הגדלות שאנחנו מחכים לה עכשיו? זה הגאולה עצמה. ולכן ככל שאדם צריך ללכת ולהגיע למקום גדלות יותר גדול, הכוונה למדרגה יותר גבוהה בזמן הגדלות, אז כמו אומר הרמח"ל, זמן העיבור יהיה יותר קשה. לכן זה נקרא עקבתא דמשיחא. למה זמן עקבתא דמשיחא הוא כל כך קשה? כי אנחנו נקראים עכשיו בזמן העיבור, לפני הגדלות הכי גדולה שהייתה מבריאת העולם, לזמן הגאולה, שהתגלה בעזרת השם, משיח צדקנו, ויגל אותנו מכל המציאות, ויביא אותנו למקום כל כך מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה שמעולם עוד לא היה בעולם, בבריאה, זה עוד מעולם לא היה כזה דבר. אז לכן, ההכנה לזה, אנחנו עוברים עיבור קשה. אז עכשיו אנחנו הבן והבת העבודים ביער, זה בכלליות עם ישראל, בכלליות הדור, אנחנו עוברים את זה. אבל האדם באופן פרטי עובר את המהלכים האלה בחיים הפרטיים שלו, עיבור, יניקה, גדלות וחוזר חלילה. אז אבל בכלליות, בכלליות אנחנו נמצאים בתקופת עיבור מאוד מאוד קשה. זה מה שחזל, שחזל בזוהר ובגמרא ובמדרש מדברים על התקופה שלנו, היקלת דמשיחה, והם אומרים שיהיו פה דברים קשים. מצד מה הם ראו וידעו שיהיו פה דברים קשים? כי הם ידעו שזה הזמן ההכנה לגאולה, זה העיבור והיניקה לפני הגדלות, שהגדלות זה כבר התגלות משיח צדקנו, ואנחנו מבקשים על זה בתפילה אור חדש על ציון תאיר, זה האור החדש, זה הגדלות של הגאולה, זה מה שאנחנו מבקשים. לכן אנחנו עוברים הכנה מאוד קשה. אז תקופת היער, המאפיין את תקופת היער, זה שאדם עובר ניסיונות, עובר מצוקות, עובר קשיים והתמודדויות מאוד גדולות. אז צריך לדעת, עכשיו, אם אתה עובר, אם אדם מוצא את עצמו פתאום במציאות הזאת, תדע לך אתה ביער, זהו. זה מה שרבי נחמן מברסלב אמר בסיפור מעשה משיבת הקפצנים, עכשיו אני ביער. לכן אנחנו צריכים ללמוד איך עוברים את היער בשלום. יש תקופה, היער זה תקופה, עוד מעט נצא מהיער. אז צריך לדעת לעבור את היער בשלום. אז זה שלב אחד, וזה קצת דיברנו כבר בשיחות הקודמות, בשיעורים הקודמים. עכשיו מתחיל זמן היניקה, או שהם נהיים קפצנים. הם נהיים קפצנים, ועכשיו הם מתחילים ללכת, הם מתחילים לדאוג לעצמם. הם כבר עדיין לא הגיעו לגדלות, אבל הם כבר לא בקטנות. הם יצאו, הם בשלב ביניים, בין הקטנות לבין הגדלות. לשלב הזה שהם נמצאים בזמן הזה, אז אומר רבי נחמן שהם החליטו ביניהם שני דברים. שני דברים. א', שלעולם הם יהיו ביחד, הבן והבת יהיו ביחד, זה דבר אחד. הדבר השני, שהותב ביניהם להיות קפצנים. זאת אומרת שמה שמאפיין את הזמן השני, זמן היניקה, אז אומר רבי נחמן, מה שמאפיין אותו זה להיות קפצן. זה מה שמאפיין אותו, בסיפור. מה זה הקפצן? למה רבי נחמן לא בחר להם להיות סנדלרים, חייטים או סוחרים? אז אם הוא בחר ורוצה לגלות לנו, ולגלות לנו דברים על זמן היניקה, והוא אומר שהם קפצנים, צריך לדעת, יש לו סיבות עמוקות מאוד, למה הוא דווקא בחר במציאות הקפצן להגדיר את התקופה השנייה, שזה נקרא תקופת היניקה. אנחנו נראה עכשיו, נתבונן, בשתי סיבות. שני דברים שמונחים במושג הקפצן. למה רבי נחמן מברסלב אומר לנו שזמן היניקה זה נקרא זמן הקפצנים? ובאמת, לכל אורך הסיפור זה קפצנים. בהתחלה הקפצנים עזרו להם, אחר כך הם קפצנים, אחר כך עושים חתונה. מי נמצא בחתונה? רק הקפצנים נמצא בחתונה. כל הסיפור זה קפצנים. אבל עכשיו השלב הזה הם לומדים להיות בעצמם קפצנים. מה זה העניין של הקפצן? יש שני פירושים ושני רמזים לעניין הקפצן, למושג הקפצן. דבר ראשון, אם אנחנו נתבונן, מה אומנות, מה המיוחדות של קפצן? מה מאפיין קפצן במיוחד? אנחנו מדברים על קפצן מקצועי. יש קפצנים שהם כבר הרבה שנים בתוך התחום הזה, ומי שפעם מתבונן קצת בקפצן, אז ישים לב שא', קפצן כבר איבד את הבושה בלבקש. יכול להיות שבהתחלה, בחודשים הראשונים, אבל קודם כל הוא איבד את הבושה בלבקש. זה דבר ראשון. דבר שני, לא רק שאיבד את הבושה, הוא אומן בלבקש. עם השנים מתפתח אצלו כזה טכניקות וטקטיקות איך לבקש, שלמעשה הרבה הקפצנים המקצועיים, אני לא יודע אם אתם יצא לכם פעם לפגוש, אתה לא יכול, כדאי לך לתת לו, כי אתה לא תצא. איך שלא יהיה קפצן מקצועי, אז הוא מבקש לך, אם יש לך צדקה לתת לו. אם אין לך צדקה, אולי משהו אחר. אם זה בבית, אולי משהו לאכול. אין משהו לאכול, אולי משהו לשתות, אולי איזה חפץ. והקפצנים המקצועיים יודעים לעקוף את האדם ולבוא אליו מכל הכיוונים. הם הופכים להיות אומנים בלבקש. בקש. זה הרמז הראשון, שהדרך של האדם היהודי זה ללמוד להיות קפצן. להיות קפצן. איך אנחנו אומרים בפסח, וסליחה בפורים, יש הלכה בפורים, כל הפושט יד נותנים לו. אז אומרים, מי זה כל הפושט יד? בא לך קפצן בפורים, תיתן. לא משנה, אל תדקדק מי הוא ומה הוא תיתן. זה פירוש אחד, אבל יש פירוש נוסף. כל הפושט יד בתפילה. כל הפושט יד, כל המבקש מהקדוש ברוך הוא בפורים, זה עת רצון מאוד גדולה. בפורים זה עת רצון מאוד גדולה. מה שאדם מבקש בפורים, אני בעזרת השם נגיע לפורים, נדבר על זה. מה שאדם מבקש בפורים, כל השערים פתוחים. שערי תפילה פתוחים. קפצן, הקפצן היהודי, המהות הפנימית של מושג הקפצן זה, זה נקרא דרך התפילה והבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא. ואומר רבי נחמן, כמו שהקפצן אומן בלבקש, כך אנחנו צריכים ללמוד להיות אומנים בלבקש מהקדוש ברוך הוא. מה האומנות של עם ישראל? חזל, איך הם מגדירים את האומנות של עם ישראל? דרך התפילה והבקשה. שזה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי הסתרה, ניסיון, קושי, וכל המהלכים של החיים שלנו מובילים אותנו, כל אחד בדרכו שלו, לפי התיקון הפרטי והמיוחד של כל אדם ואדם, לאן אנחנו צריכים להגיע כשלב ראשון של ההתפתחות שלנו? להבין שבעולם הזה אי אפשר להתקדם באמת, התקדמות אמיתית, בלי תפילה. התפילה, הרמב״ם אומר שהתפילה זה מצווה מדאורייתא. הרמב״ן חולק עליו, אז יש מחלוקת אם תפילה זה מצווה מדאורייתא או מדברי חכמים. רבי נחמן מברסלב יש לו שיטה אחרת לגמרי בזה. מה אומר רבי נחמן מברסלב? אמר לי את זה אחד מזקני ברסלב לפני הרבה שנים, תפילה זה המקל ההליכה של האדם היהודי. אנחנו צריכים להבין, מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו תמיד צריכים להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, כאשר ידבר איש עם רעהו, אתה יוצא מהבית, אתה הולך עכשיו, אתה הולך לעשות קניות, אולי אתה הולך לעבודה, אולי אתה הולך ללמוד, אתה הולך עכשיו, אתה יוצא לאיזשהו עניין. אתה צריך לעמוד, אומר רבי נחמן, תעמוד 10 שניות, 15 שניות, על יד הדלת, יצאת, תעמוד ליד המזוזה, תגיד, אבא שבשמיים, תרחם עליי, תעזור לי להצליח במה שאני הולך לעשות. תסייע לי, שיהיה לי סייעתא דשמיא במה שאני הולך לעשות. היום, ברוך השם, הולכים בדרכים, הרבה פעמים נוסעים נסיעות ארוכות, הולכים לטייל בכל מיני מקומות. אפשר בדרך, לפי הצורך, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אם יחשבו שאתה מוזר, פתאום יראו אותך מדבר עם עצמך. אז היום ברוך השם נפטרה הבעיה. הקדוש ברוך הוא הוריד פלאפונים לעולם, זה שיחת חינם, שיחת חינם, אדרבה, לא רק שזה שיחת חינם, אתה תקבל על זה שכר, על השיחה הזאת. חסר לך ממון, תגיד בפלאפון, חסר לי ממון. אני מבטיח לכם שאדם, אחרי שעם ישראל חטא, בחטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא רצה להניש את העם ישראל, אז משה רבנו התפלל עבור עם ישראל. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? סלחתי כדבריך. זה ככה כתוב בפרשת שלח לך, סלחתי כדבריך. אומר רבי נחמן דבר נפלא. מהפסוק הזה, מהמילים האלה, הוא לומד דבר נפלא. הוא אומר, הסליחה כפי הדיבור. כמה שאתה יותר מדבר, ככה יותר סולחים לך. ולא רק סולחים לך, נותנים לך שפע והשפעות. ואומר החפץ חיים, כמה רעות ואיסורים היה יכול אדם לחסוך מעצמו? הוא אומר ככה, זה לשון החפץ חיים. אילו היה אדם יודע ונוהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא בין 4 כותלי ביתו. אתה הולך בחדר, אתה לבד, אז אתה חוץ כלים. לפני הרבה שנים שהתחתנתי, אז בהתחלה זה ברור שזה מבריאת העולם, זה ברור שאשתי רוחצת כלים, ואני לא רוחץ כלים, אז זה ככה נברא העולם, שהייתי רוחץ כלים. הכל זה היה כמובן עד התינוק הראשון, בתינוק הראשון התחלתי ללמוד לרוחץ כלים. בסדר, ברוך השם, התחלנו לרוחץ כלים. אבל שלא יהיה משעמם, אז רבי נחמן אמר, מה, אתה רוחץ כלים? תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תוך כדי זה שאתה רוחץ כלים. אז אני רוצה להגיד לכם, שאחד מדרגי ההתבודדויות, השיחה עם הקדוש ברוך הוא הכי נפלאות שהיה לי, זה היה ברחיצת כלים. מאז אני רוצה לרחוץ כלים, דבר עם הקדוש ברוך הוא. יש יישוב הדעת, שלוות לפש, אף אחד לא מפריע לך, אתה עושה את שלך, אתה רוחץ כלים. האישה שמחה, הילדים צועלים ורוקדים, אתה רוחץ כלים ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. מתבודד. אז ללמוד איך לנצל כל מיני מצבים, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר החפץ חיים, כמה רעות וכמה איסורים אדם היה חוסך מעצמו אם הוא היה יודע את הדבר הזה. מי שרוצה ללמוד מה זה להיות מתבודד, מה זה להיות חסיד ברסלב אמיתי, צריך לחפש איזה חבר או ידיד או ידידה שממוצע מרוקאי, ולשאול אותם אם הסבתא שלהם עדיין בחיים, וללכת לסבתא שלהם וללכת, בפרט אם היא נמצאת באיזה מושב בדרום הארץ או בצפון הארץ, וללכת לראות את דרכי התפילה האמיתיים שיש בעולם. לפני 12-13 שנה סיפר לי חבר ידיד שלי מקריאת ספר, אמר לי, תראה, אז הוא התחיל לספר לי על החיים שלו, איך הם עלו לארץ, ואז הם היו גרים במעלות, ואז הוא התחיל לספר לי על סבתא שלו. הוא אומר לי, אתה יודע, אני אספר לך איך סבתא שלי הייתה. לסבתא שלו היה מדף במטבח, מדף מאבן במטבח. המדף הזה, זה היה מדף הבדקות כל הדינים בעולם. עכשיו, יש חולה בבית. אם רוצים לקחת אותו לרופא, זה לא עניין של הסבתא. הסבתא לא מתעסקת עם רפואות, היא באה ממרוקו. שמה במרוקו היא לא שמעה על רופאים, רפואות, היא לא יודע אם זה כישופים, אם זה לא כישופים, היא לא מבינה בדברים האלה. יש בעיה של חולה בבית, הסבתא הולכת, כבר מוכן אצלה נרות, ישר היא מדליקה את הנרות, הנר הזה לרבי מאיר, זה לרבי שמעון, זה לרבי יוסי, זה לרבי יהודה, היא מתחילה מהנר הראשון, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי שמעון, יש לי חולה בבית, תעזור, שיהיה לו ביד רפואה שלמה. תוך 5 דקות היא עוברת לרבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, אתה בעל הניסים. אז זה אמר לי, אתה יודע, כמעט את כל המחלות ילדות, המשפחה שלנו עברו דרך הרפואות של סבתא שלי על החלון הזה. על החלון הזה היא המשיכה את כל בעיה שהייתה בבית, הסבתא הולכת לחלון, מתחילה להזיק את רבי שמעון, את רבי יהודה. אמרתי לו, אתה יודע, אני אספר לך משהו, שסבתא מרוקאית באה לחלון, מדליגה נר לרבי שמעון, מתחילה לדבר עם רבי שמעון, רבי שמעון ישר בא אליי, אומר לה, סבתא, קיבלת את הכל, רק תסביר אותי בשקט. אני לא יכול עכשיו זה. כמה אני יכול לשמוע אותך? קיבלת את הכל. זהו, את יכולה כבר להמשיך הלאה, תמשיכי להכין את הבשר, את המאכלים, זה, אל תהיה מוטרדת, הכל קיבלת. זה יש, ראיתי לפני כמה חודשים, תפילה נפלאה מאוד של הרב יהודה פטאיה, שהוא חיבר את זה לקבר רחל. עכשיו שיפצו את קבר רחל, אז הורידו את התפילה הזאת. אז הפעם זה היה תלוי שם. אז הרב פטאיה מספר, הרי, שרחל אימנו, על מה שהיא עשתה, שהיא ויתרה ליעקב אבינו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לרחל, רחל, את, כשעם ישראל יהיה בעת צרה, כל הצדיקים יבואו להתפלל. לא רואים, התפילות לא ראויות להתקבל. אבל רחל, את, שעשית כזה דבר, ביתרת על בעלך, ולא ידעת שאחר כך תתחתני איתו, זה היה ספק, אולי הוא לא התחתן איתך, ביתרת עליו, בזכות זה, רחל, כשאת מגיעה אליי, אז אני, אין, מה שתבקשי ממני אני אתן לך. לכן כתוב בפסוק, רחל מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולותך. איזה פעולה? שוויתרת על הבעל. אישה שמוותרת על הבעל, שהיא כל כך רוצה דווקא איתו להתחתן. ואומנם אחר כך התחתנה איתו, אבל באותו רגע היא לא ידעה. אולי הפסידה אותו. כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לרחל, רחל, מיני קולך מבכי, עינייך מדמעה, רחל, אל תפקי. אומר הרב פטאיה, ואנחנו אומרים לרחל, רחל תפקי. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תפקי. ואנחנו אומרים לך, רחל, ככה הוא כותב בתפילה, רחל, אני אבקש ממך, תעלי לי כיסא הכבוד, ותפקי שם כאלה בחיות עלינו, ותצעקי כאלה צעקות עלינו, שהקדוש ברוך הוא כבר לא יוכל. כי נגד רחל, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. שמעתי מאחד הצדיקים שיש פה, שזה נקרא הכוח, שנשים צריכות לדעת את הכוח שלהם. התפילה זה הכוח של נשים, התורה זה של הגברים, התפילה של הנשים. אז הנשים צריכות לדעת. אומרים, יש דיבור בחז"ל, 10 קבין ירודו לעולם ו9 נטלו הנשים. לכן אנחנו בדור שלנו, אנחנו לא מבינים למה חז"ל אמרו את זה. זה באמת אין איזה פירוש, אנחנו לא רואים שאנשים יותר מדברות מהגברים, ההפוך, היום הגברים מדברים יותר מהאנשים, בגלל הפלאפונים, הם כל הזמן מדברים בטלפונים, יותר מהאנשים. אבל באמת, מה הפירוש האמיתי? 10 קבין של שיחה ירדו לעולם ותשאל את אנשים, הפירוש האמיתי הוא, 10 קבין של שיחה עם הקדוש ברוך הוא ירדו לעולם, 9 נטלו אנשים, שכוח התפילה זה אצל נשים. נשים, אם היו נשים מתאחדות ביחד, והיו ממש מתחילות לצעוק לכל הצדיקים, מתחילות לצעוק לקדוש ברוך הוא, מתאחדות יחד עם רחל אמנו, הייתם כבר מביאים את המשיח. צריך לעשות כנסים אצל רחל אמנו, או לעשות כנסים של נשים, תהפכו את כל העולם. נשים יכולות להפוך את כל העולם. אז זה הדרך הזאת. אז עכשיו, אחרי ששמעתי את כל הסיפור שהידיד שלי סיפר לי מהסבתא שלו, ממעלות, אז אמרתי לו, עכשיו אני כבר מבין מי היו החסידי ברסלב, או יותר נכון החסידות ברסלב הראשונות בעולם, הסבתות המרוקאיות. מי שרוצה לדעת איך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, איך להתפלל, צריך ללכת לראות את הסבתא המרוקאית. היא יודעת, היא לא עוזבת לא את הקדוש ברוך הוא ולא את צד הצדיקים, לא את רבי שמעון בר יוחאי, לא את רבי מאיר, לא את רבי יוסי, היא לא עוזבת אף אחד מהצדיקים, עד שהם לא נותנים לה את כל מה שהיא רוצה. נתנו לה את כל מה שהיא רוצה, היא חוזרת למטבח והם חוזרים לבלוחתם. כל זה אנחנו אומרים אמנם בחיוך, אבל באמת זה האמת לאמיתה. צריך לדעת, בד בבד זה גם האמת לאמיתה, כי הגמרא במסכת פסחים אומרת דבר נפלא. זמרו למנצח. זה תחילת חלק מהמזמורים בתהילים. זמרו למנצח. אז אומרת הגמרא, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ננצח אותו בתפילות. הוא רוצה שאנחנו נכפה עליו כביכול לעשות טובות לעם ישראל. כי באמת, הגמרא אומרת שאין דבר יותר שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת טובות לעם ישראל. רק מה? יש הנהגה בעולם, מידת הדין. שוקלים את האבונות, שוקלים את המצוות, וברוך השם יש אבונות, ברוך השם יש מצוות, אז שוקלים את זה. אז לפעמים מצד הדבר הזה, האבונות והמצוות, לא מגיע לנו לקבל. יש מצבים כאלה, לא מגיע לנו לקבל. אבל על ידי תפילה אנחנו מכריעים את מידת הדין. זאת אומרת, אנחנו מכריחים כביכול את הקדוש ברוך הוא לתת לנו. אנחנו, זה נקרא, זה מה שהגמרא אומרת. אנחנו כביכול מנצחים את הקדוש ברוך הוא. ואומרת לנו הגמרא, וזה הקדוש ברוך הוא שמח, שאנחנו מנצחים אותו בתפילות. שאם אנחנו לא רואים ראויים מצד מעשינו, אז אנחנו משכנעים אותו בדרך התפילה לתת לנו אף על פי שאנחנו לא ראויים, ואין דבר שמשמח את הקדוש ברוך הוא יותר מזה שאנחנו מכריחים אותו כביכול לתת לנו. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו רק טובות. צריך לדעת, רק יש הנהגה בעולם, והקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו לפי הנהגה. הגמרא במסכת ברכות מספרת מעשה באחד מהכהנים הגדולים שהיו מהצדיקים הגדולים ביותר בתקופת בית המקדש השני, רבי ישמעאל כהן גדול. ומספרת הגמרא שפעם אחת רבי ישמעאל נכנס לקודש הקודשים. הזמן היחידי והאדם היחידי שהיה מותר לו להיכנס לקודש הקודשים מכל העולם, היה רק לכהן הגדול מותר להיכנס לקודש הקודשים מצד גודל הקדושה של המקום, וגם זה רק ביום הכיפורים. כל השנה אסור לכהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים. לכהן הגדול מותר להיכנס לקודש הקודשים רק ביום הכיפורים. וכמה וכמה כהנים גדולים ראו שם מראות נוראים מאוד בקודש הקודשים. אחד מהם זה שמעון הצדיק, והשני זה רבי ישמעאל. וספר רבי ישמעאל שפעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, ככה זה הלשון בגמרא, כוונה ביום הכיפורים, להקטיר קטורת זה ממצוות יום הכיפורים בקודש הקודשים, וראיתי את הקטריקל כהשם צבקות יושב על כיסא רם וניסה. אז הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, ראה את הקדוש ברוך הוא. אז הוא נכנס לשם, הוא נרתע, רבי ישמעאל נרתע, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, ישמעאל בני ברכני, תברך אותי. אשרי בן אדם שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו שיברך אותו. אז הקדוש ברוך הוא, הכל זה מובא בגמרא, שהקדוש ברוך הוא ביקש מרבי ישמעאל. אמר לו רבי ישמעאל, יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך על מידותיך, ותיכנס עם בניך לפני מידת הדין, ותתנהג איתם עמם במידת הרחמים. אז מה הוא ביקש רבי ישמעאל? ואחר כך הוא מספר, והקדוש ברוך הוא הנן לי בראשו שהסכים לזה, שזה מה שהוא ביקש באמת. עכשיו תשימו לב, דבר מעניין. הקדוש ברוך הוא אמר לרבי ישמעאל, תברך אותי. נכון? מה הוא אמר לו? מה אני מברך אותך? שתתנהג עם בניך במידת הרחמים. וזה הקדוש ברוך הוא. זה לא ברכה לקדוש ברוך הוא, זה ברכה לעם ישראל. את מי הוא בירך, רבי ישמעאל? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שתתנהג עם בניך במידת הרחמים. ותסלח להם, תיכנס עמהם לפני משורת הדין. אז את מי הוא בירך בעצם, רבי ישמעאל? את עם ישראל. אומרת הגמרא, הדבר נשלם מאוד. כשאדם מברך ומתפלל ומבקש בשביל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לאדם הזה, אתה ברכת אותי. למה? כי כל הרצון שלי וכל השמחה שלי זה לתת שפע, לתת רחמים חסדים לעם ישראל. אתה מבקש רחמים וחסדים לעם ישראל, זה כאילו אתה ביקשת בשבילי, כי זה כל הרצון שלי. אז זה, היסודות האלה, זה נקרא דרך הקפצנים. זה הפירוש הראשון של דרך הקפצנים, שאדם הוא הופך להיות, זה נקרא מהקט, זה במקום אחר כתוב, מהקט של הבעל תפילה, שאדם יודע ומבין לעבור את העולם הזה בשלום, אני צריך להתרגל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כאשר ידבר איש עם רעו. יש לנו את החבר הכי טוב בעולם, אפשר לספר לו הכל, אפשר לבקש ממנו הכל, אפשר להודות לו על כל הטובות שהוא עשה לנו, וכל זה, הוא רוצה, הוא מחכה. הוא מחכה מאיתנו שאנחנו נפנה אליו, נדבר איתו. זה כל הרצונות, זה כל הכיסופים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נדבר איתו. אז זה כשאנחנו מבינים את זה, ולאט לאט משיבים את זה ללב, זה נקרא השלב השני. זה נקרא השלב השני, זמן היניקה שאמרנו קודם, זמן הקפצנים. שמושב אצל האדם, ואדם יודע בעומק ליבו, זה הדרך שלנו. זה דבר אחד. עכשיו, יש עוד פירוש אחד למה שרבי נחמן אומר פה, להיות הקפצנים. המילה קפצן, עד עכשיו דיברנו איתו, פירשנו אותה בדרך הרגילה. קפצן, אוסף כסף. אבל באמת יש לזה עוד משמעות. היא כלולה בזה, רק היא קצת יותר רחבה. המילה קפצן זה מלשון לקבץ. לקבץ דברים. עוד מקבץ נדחי עמו ישראל. עוד הקפץ, עוד הקבץ מפוזרייך. הקפצן הוא מקבץ. העבודה שלנו פה בעולם הזה זה לקבץ כל מיני דברים. אז אנחנו צריכים להבין את מה אנחנו צריכים לקבץ. יש פה יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה, יש בזה יסוד מאוד עמוק שכל תיקון העולם, בכלל ובפרט, תלוי במלאכת הקפצן. עד כמה אנחנו מקפצים את הדברים שהלכו לאיבוד ואנחנו צריכים לקבץ אותם. כדי להסביר את זה, אני נגיד הקדמה קצרה. הקדמה קצרה כדי להבין את הדבר. הזוהר הקדוש, ויש גם מדרשי חז"ל, ובפרט מרחיב בזה יותר מכולם רבנו האר"י הקדוש, שהוא מסביר יסוד מאוד גדול. בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואדם הראשון חטא בחטא אדם הראשון, אז היה מצב שנקרא בלשון הקבלה, נפלו ניצוצות קדושה בכל העולם כולו. נפלו ניצוצות קדושה בכל העולם כולו, ועם ישראל צריך להחזיר את הניצוצות הקדושה אל תוך למקומם. הם הלכו לאיבוד, הם התפזרו, ואנחנו צריכים לאסוף את כל הניצוצות הקדושה ולהחזיר אותם למקום האמיתי שלהם, לתיקון שלהם. זה העבודה של כלל עם ישראל. כל אדם מאיתנו, כל אחד מאיתנו, יש לו סך מסוים של ניצוצות קדושה שהוא מוטל עליו לאסוף את זה. אנחנו הולכים בעולם, אנחנו מסתובבים בעולם, כל מעשינו, כל מה שאנחנו עובר לנו פה, זה לאסוף את הניצוצות הקדושה, להביא אותם למקומם ולתקנם. זה מובא, כך מה ש, כמו שאמרנו, אז זה פחות או יותר כך זה מובא בלשון הקבלה. אבל אנחנו כמובן לא מבינים מה הכוונה של הדברים, אנחנו צריכים לבאר את זה, צריך להסביר את זה בדרך המובנת לנו. בדרך שמובנת לנו. אחד, אנחנו נתבונן קצת במה שאמרנו עכשיו, שזה יסוד מאוד מאוד גדול בקבלה. אנחנו נסתכל על זה עכשיו בדרך, נתרגם את זה, נסביר את זה בדרך שמובנת לנו, במושגים שלנו. לכל אדם יש מציאות רוחנית פנימית שנקראת נפש רוח נשמה. או בראשי תיבות, בקיצור, שמובא הרבה בספרים נרן. זה המציאות שלנו, המציאות הרוחנית של האדם. המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, הרצונות שלנו, כל זה שייכים למה שנקרא נפש רוח נשמה. לנפש רוח ונשמה יש כל מיני כוחות, יש כל מיני פעולות ומצויות. אחד מהכוחות המאוד מאוד יסודיים של הנשמה, של הנפש רוח נשמה, זה הרצון. הרצונות זה כוח מאוד מאוד גדול שנמצא בתוך האדם. כאשר אנחנו רוצים הרבה דברים. אנחנו בשמונה בבוקר אנחנו רוצים עוגת קצפת. בעשר אנחנו רוצים לראות סרט. ב-12 אנחנו רוצים מרצדס. ב-2 אולי אנחנו רוצים ללמוד. ב-5 אולי אנחנו רוצים להתפלל. ב-7 אנחנו רוצים כבר לראות טלוויזיה. אנחנו מפוזרים. אם נשים לב, הרצונות שלנו, הנשמה שלנו, מצד הרצונות שלה היא מפוזרת. פעם היא רוצה את זה ופעם היא רוצה את זה. אחד מהדברים הכי קשים לבנות חיים יציבים אצל כל אדם זה מצד פיזור הרצונות. פעם הוא הולך ימינה ופעם הוא הולך שמאלה, פעם הוא הולך למעלה, פעם הוא הולך למטה, וזה מאוד מתפזר. הדבר הזה מאוד מתפזר. הפיזור הזה של הרצונות, זה נקרא סוד הניצוצות הקדושה שנפלו. מה הכוונה? הניצוצות הקדושה זה רצונות. זה רצונות. לכל אחד מאיתנו יש רצונות מפוזרים בכדור הארץ. איך הם מפוזרים בכדור הארץ? אנחנו פה. עכשיו אנחנו נמצאים פה בתל אביב. איך אנחנו יכולים להיות רצונות מפוזרים בכדור הארץ? מסבירים המקובלים שכדור הארץ מחולק ל-70 אזורים, כנגד 70 האומות של העולם. זה שיש יותר מדינות או יותר עמים היום, כי אומה אחת התחלקה לכמה אומות. אבל בשורש יש 70 אומות. כל אחת מהאומות יש לה את התרבות שלה, את המידות שלה, את השורש שלה, את המציאות שלה. לכל אומה מ-70 האומות יש איזשהו תאווה ואו איזה מידה רעה שבעיקר היא קשורה איתו. והזוהר הקדוש אומר, ולכל ה-70 אומות יש תאווה אחת שהיא כוללת את כולם, היא קיימת בכל ה-70 אומות, שזה התאווה הידועה, שזה התאוות ניאוף, זה קיים בכל ה-70 אומות. אבל חוץ מזה, לכל אומה יש גם את הבחינה הפרטית שלה. לדוגמה, יש אחת מה-70 אומות, יש להם תאוות ממון מאוד מאוד גדולה. אתה רק תגיע למקום הזה, אז אתה מיד תתחיל לחשוב על כסף. למה? כי כל המציאות של האומה שמה זה תאוות ממון. מה? כן, אז אנחנו לא רוצים לדבר לשון הרע על שום אומה, אז לא לדבר. אני לא אגיד לשון הרע, אני רק רוצה לספר לכם. זה קצת היה בבדיחותה, אבל זה. אני רוצה לספר לכם משהו. לפני 4.5 שנים, אני נסעתי למסור כמה שיעורים במקום אחר בעל. אני לא אגיד את השם של האומה. נסעתי עם ידיד טוב שלי, למזלי הרב, נסעתי עם ידיד טוב שלי. איך שנחתנו שם, אז יצאנו מהדלפק של הדרכונים, ומישהו צחיקה לנו שם, אז התעכבנו שם קצת. אני, אחרי איזה שעה שהייתי שם, אמרתי, פניתי לידיד שלי, אמרתי לו, תגיד, גם אתה חושב רק על כסף? אמרו לי, כן, לא היה לי נעים להגיד לך. מהרגע שאני לחץ פה, אני רק חושב על כסף. אחר כך הבנו. אני אומר את זה בתור בדיחה, אבל זה ממש אמת הייתה שם. אדם נכנס לשם, כל מי שאנחנו דיברנו איתה שם, רק מדבר על כסף שם. היה לנו שיחות שם עם הרבה יהודים. עכשיו אני אספר לכם ממש סיפור, מעשה אמיתי, שישב איתי בחור בן 23-24, באותו מקום, וכך הוא אמר לי, ככה. הוא אומר, החיים, הוא הסביר לי על המציאות החיים שלהם, הוא אמר לי ככה, החיים אצלנו מוחלקים לשני שלבים, ההכנה לחיים והחיים עצמם. חשבתי לעצמי, אולי תקופת התיכון, או זה ההכנה לחיים, אחר כך בגרות. שאלתי אותו, מה זה ההכנה לחיים, מה זה החיים? אז הוא אמר לי ככה, עד שיש לנו מיליון דולר בבנק, אנחנו נקראים בהכנה לחיים. מתי אנחנו מתחילים לחיות? שבעובר ובשב יש מיליון דולר. אז זה סיפור אמיתי ורציני, ככה הוא הסביר לי. הוא אמר לי, זה המציאות במקום הזה. אז נזכרתי, מה זה, זה יש כזה, הקאט של התאוות ממון. לכל אומה יש איזושהי תאווה או מידה שהיא יותר מושרשת בה. אז יש עם שכל העניין שלו זה, אתה רואה, ממון, ממון, ממון. לא שאין לו דברים אחרים, אז זה העיקר. לעומת זאת, יש עמים אחרים, שתיגע לשם, אתה תראה שלא זה העיקר. מה יהיה אצלם העיקר למשל? כבוד. כבוד. שם רק תעיז לדבר עם מישהו שלא לפי כבודו. אתה בסכנה. למדינות כאלה לא מומלץ לנסוע. כי יכול להיות שלא נכיר את התרבות שלהם, נגיד משהו שלא כראוי, והוא יכול לחפר עבון מה שיכול לקרות שם. זה, הם מושרשים במידת הכבוד. יש כאלה שבליצנות. אז כל המדינה הזאת תהיה מדינה של ליצנות. אז זה מאפיין אותם. המידות והתאוות התפזרו בעולם. אז אומר רבנו אריה הקדוש, כשאדם יהודי יש לו איזשהו מידה לא טובה או איזושהי תאווה ששייכת לאומה מסוימת, זה נקרא שיש לו ניצוצות קדושה ורצונות, חלקי נשמתו נמצאים במקום הזה. אם למשל, אני לא יודע מה, לא, אני לא נכנס כרגע לעניין של יפן. יפן יש שם את העניין של הכבוד מאוד, שם אסור לפגוע בכבוד, יש להם איזה בחינה שם. אז אם יש יהודי שיש לו עכשיו מאוד רצונות של כבוד, כמו של בתרבות היפנית, הוא שייך עכשיו ליפן, יש לו חלקים ממנו בגלות ביפן. לכן, אומרים המקובלים, זה הסיבה העמוקה והאמיתית למה האדם מסתובב בעולם. אדם מסתובב בעולם לא בגלל שמוצא חן בעיניו אר בטיבט או ג'ונגל בברזיל. זה רק הלבושים, זה רק ההסתרות של העולם הזה, פתאום אדם נוסע למקומות האלה. אבל אומרים המקובלים, האדם נוסע למקום מסוים כי יש לו שם חלקים שהוא צריך להחזיר אותם, לעשות להם גיור, לגייר אותם ולהעלות אותם לארץ ישראל. כל הנסיעות בעולם זה לאסוף את הניצוצות הקדושה, לאסוף את הרצונות שלנו. אז אם דוגמה ביפן יש את העניין של הגאווה, אדם בעל גאווה, משמיים ישלחו אותו לתקופה מסוימת ליפן, תתקן שם את העניין הזה, אם הוא זוכל לתקן. או וכן הלאה. ואם אנחנו רואים הרבה יהודים במקום מסוים, אז זה סימן שיש שם הרבה תיקון, הרבה רוחניות, הרבה ניצוצות שנפלו שם. בשנים האחרונות, כולנו יודעים, נוסעים הרבה להודו. זה לא סתם, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו זה גימטריה, 21, זה נקרא שם קדוש, שם אקיה. לא סתם נוסעים לשם וחוזרים בתשובה. זה נוסעים לשם כדי לאסוף ניצוצות. לכן פתאום האדם נסע להודו, הוא חוזר פתאום עם איזו התחדשות. הוא בעצמו לא יודע למה הוא מתחדש. יש שם התחדשות. אתה צריך ללכת לאסוף את הניצוצות. יתר על כן, אם אנחנו נסתכל על כדור הארץ, אנחנו נראה דבר שהוא לא פשוט מבחינת ההסתכלות ההיסטורית. עד לפני 350-400 שנה, יבשת אמריקה לא מאוכלסת בכלל באנשים תרבותיים. כמה שבטים מאינדיאנים, מאוד מאוד, מאוד, מאוד פרימיטיביים, שהם, יצא לי לראות כמה דברים, לקרוא קצת על זה, הם היו מאוד מאוד פרימיטיביים. דרך החיים שלהם היה איזה ממוצע בין האדם לבין החיה. היבשת הזאת לא דרך בה אדם תרבותי, אין היסטוריה באמריקה. תשימו לב. כל התורה והנביאים והכתובים וההיסטוריה של עם ישראל, זה הכל הולך באזורים מסוימים של אירופה, אסיה, צפון אפריקה, הכל מסתובב רק סביב זה. מה הסיבה? כי בדורות ההם, כל הבירור של הניצוצות היה צריך להיות דווקא במקומות האלה, לא במקומות אחרים. לפני הגאולה יש ניצוצות חדשים שצריך לברר אותם, נמצאים באמריקה, פתאום מגלים את אמריקה, בתוך תקופה יחסית קצרה בהסתכלות היסטורית, הופכת להיות כזאת מעצמה, כזאת אימפריה, ומיליונים של יהודים נמצאים שם. כל זה למה? צריך לדעת שבסיבה העמוקה והאמיתית, כי יש שם ניצוצות לאסוף מהמקום הזה. לכן כל כך הרבה יהודים נמצאים במקום הזה. לכן כל הנסיעות של האדם זה, תמיד הוא עובד, הנסיעות זה נקרא הנסיעות של הסוכנות היהודית. אתה נסעת, אתה שליח של הסוכנות היהודית לעשות עלייה לארץ. אתה הולך לעשות עלייה של הניצוצות שלך, של חלקי נשמתך. אתה מעלה אותם לארץ. זה העומק הדבר. לכן, בזמן היניקה, בזמן שאדם כבר מתחיל ללכת בדרך התפילה, הוא מבין שבעצם צריך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בבקשות, בלהודות לו, בתפילה, בניגונים, בשירה. מה אנחנו עושים בזמן הזה? אנחנו מקפצים את הניצוצות שלנו. ופה אומר, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, יסוד מאוד גדול. אדם לא חייב לנסוע באמת למקומות שנמצאים הניצוצות שלו. אדם יכול לגייר, לעשות עלייה לכל הניצוצות שלו פה בארץ. רק מה? תלך פה בארץ בדרך התפילה וההתבודדות. אדם הולך לשדות בארץ ישראל, הוא מעלה. אדם מעלה... צריך לבוא מישהו אחרינו, אז אני לא רוצה להפריע לו. בסדר, תודה. אז כשאדם הולך בדרך התפילה, ובפרט בדרך ההתבודדות, והולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשדות, באיפה שנוח לו, על שפת הים, בחדר, אז הרצונות, התפילה שבאה מעומק הלב, אז אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, התפילה שבאה מעומק הלב, היא עושה עלייה לכל הניצוצות. לא צריך לנסוע לחוץ לארץ. אנחנו יכולים לעלות מפה את כל החלקים שלנו. וזה נקרא סוד הקפצן. זה המקבץ, מקבץ נדחי עמו ישראל. ככל שאנחנו זוכרים יותר ללכת בדרך התפילה, ובפרט תפילה שבאה מעומק הלב, אנחנו יותר ויותר אוספים את כל הניצוצות, את כל מה שהתפזר ונידח, אנחנו יותר ויותר אוספים את זה. אז זה הפירוש השני של המושג קפצן. עכשיו, בעניין הזה אנחנו רק נתחיל, כי קצת מאוחר, ובעזרת השם, שבוע הבא זה ט"ו בשבט, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד דברים שגם קשורים לט"ו בשבט, קשור לכל הנושא הזה וקשור לט"ו בשבט, לקשר את כל זה. אנחנו נתחיל את זה עכשיו. אנחנו בפרשיות השבוע שאנחנו קוראים עכשיו בתורה, אנחנו לומדים על גלות מצרים. עם ישראל ירד לגלות, 210 שנים עם ישראל היה במצרים, אחר כך יצאנו ממצרים, כידוע קיבלנו את התורה ועם ישראל הגיע לארץ ישראל. שימו לב שאנחנו מדברים על שלוש תקופות. גלות מצרים, היער, המדבר, הולכים במדבר, איפה הולכים? במדבר. אוספים ניצוצות, מתחזקים בתפילה, לומדים את הדרכים של הקדוש ברוך הוא, זה תקופת המדבר, זה התקופה של הקפצנים. מגיעים לארץ ישראל, זה כנגד החתונה. כי אז בנו את בית המקדש והתגלו המלאכים והנביאים בארץ ישראל. אז עם ישראל היה 210 שנה בגלות מצרים. הזוהר הקדוש והמקובלים מגלים לנו מה היה הסיבה העמוקה, מה הייתה הסיבה הפנימית והעמוקה שהקדוש ברוך הוא גזר על עם ישראל את הגזרה הזאת להיות 210 שנה בגלות מצרים, ובפרט שהשנים האחרונות היו קשות מאוד. יש מדרשים שעם ישראל סבל איסורים נוראים מאוד במצרים. מה הייתה הסיבה? מצד אחד כתוב שאברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, איך, תן לי סימן שאני באמת ירש את הארץ, את ארץ ישראל, את ארץ ישראל. אז הוא אמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אז הוא גילה לו את הסוד של הגלות. אבל זה לא סיבת הגלות, והסיבת הגלות היא סיבה אחרת לגמרי. לא בגלל שאברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, בגלל זה הייתה גלות. הגלות היא סיבה אחרת לגמרי. אז אומר רבנו ארי הקדוש, שבשעה שאדם הראשון חטא ונגזר עליו הגזרה להיות מגורש מגן עדן, אז מיד הוא התחיל לעשות תשובה. פתאום הוא הבין את הטעות שלו, האדם הראשון, ובמשך 130 שנה הוא עשה תשובה. זה כתוב במדרש ובזוהר הקדוש. ב-130 שנה אומר הזוהר שהאדם הראשון נכנס לבריכת מים קרים וישב עד הצוואר ולא הפסיק להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לו על החטא שלו. כי חטא אדם הראשון היה שורש גבוה מאוד, כללי מאוד. כל הנשמות למעשה נפלו בשעת חטא אדם הראשון. ואז אומר הזוהר הקדוש שבשעה, ב-130 שנה האלה, שאדם הראשון היה בבריכת מים קרים, באו רוחות טמאות וטימו אותו. מחשבות, בלבולים, בגלל חטא אדם הראשון, טימו אותו מחשבות. מה הכוונה טימו אותו? הוציאו ממנו טיפות לבטלה ב-130 שנה האלה. ואומר הזוהר הקדוש שכתוצאה מהתקופה הזאת נפלו הרבה מאוד ניצוצות קדושה והתפזרו בכלל העולם, ורובם, רוב הניצוצות, יש מספר לזה. המספר הוא לא כפשוטו, אלא המספר בא לבטא משהו רוחני. אבל זה 202 ניצוצות נפלו במצרים. כל גלות מצרים הייתה, כל התפקיד של עם ישראל שירד למצרים זה היה לתקן ולהעלות את ה-202 ניצוצות שאדם הראשון הפיל בשעה שהוא עשה תשובה. שאף על פי שהוא עשה תשובה וזה נחשב לו שהוא היה צדיק, עם כל זה הוא היה צריך, קרה מה שקרה והוא היה צריך לתקן את זה. עם ישראל ירד לגלות מצרים לתקן את ה-202 ניצוצות שהאדם הראשון הפיל במצרים. ועל זה התורה מגלה לנו, על זה התורה אומרת שבשעה שיצאו ממצרים, מה כתוב? וגם ערב רב עלה עמהם. יש כמה פירושים מה זה ערב רב. לפי מה שעכשיו דיברנו, מה זה ערב רב? ערב זה כמות, זה התערבבות של מה? רב, רש בית, 202 הניצוצות שנפלו מהאדם הראשון. לכן כל הגלות של מצרים היה לתקן את זה, להעלות את כל הניצוצות שנפלו מחטא אדם הראשון, לתקן את זה. ולכן חז"ל אומרים, והשאירו את מצרים כמצולה שאין בה דגים. הוציאו את כל הניצוצות של אדם הראשון, בשעה שעלו ממצרים. התיקון הזה הוא נעשה בכמה שלבים, בכמה תקופות, בכמה זמנים. יש בזה, אפשר ללמוד את זה שנים, הרבה שנים, את כל המהלך שהיה בתוך מצרים. אבל יש זמן מסוים שאז עלו הניצוצות מבין עלו מתוך הגלות של מצרים והגיעו לקדושה. מה זה הזמן הזה? מתי זה היה? אומר הזוהר הקדוש שבשעה שמשה רבנו, בשעה שמשה רבנו בא בשליחות הקדוש ברוך הוא והיקה את פרעה בעשר המכות, כל מכה פעלה איזושהי פעולה מסוימת. לקראת פסח אנחנו נלמד, כי כל מכה זה יש לה מהלך שלם, וכל מכה פעלה איזושהי פעולה מסוימת. אנחנו בפרשת בו, פרשה שקראנו בשבת, אנחנו לומדים על שלוש מכות: מכת ארבה, מכת חושך ומכת בכורות. השלוש מכות האלה הן שלוש מכות מיוחדות, הן שונות מהשבע הראשונות, הן השלוש האחרונות, הן שונות מהשבע הראשונות. מכת ארבה, מסביר רבנו האר"י הקדוש, שהיא באה לתקן, היא באה לתקן, אנחנו מקווים מאוד שבשבוע הבא אנחנו קצת נרחיב בזה, עכשיו זה קצת הזמן קצר, היא באה לתקן את העלייה הזאת של הניצוצות, שכל הניצוצות יעלו עכשיו מגלות מצרים ויכנסו לתוך הקדושה, דווקא במכת ארבה. למה ומה הסיבה שדווקא במכה הזאת וכן הלאה, זה בעזרת השם, השם יזכה אותנו ונראה את זה. אבל במכת ארבה עלו כל הניצוצות, כל הניצוצות עלו במכת ארבה, ואז הם חזרו לקדושה, ועם ישראל הגיע לעוד שלב גבוה מאוד בתיקון. לכן אחרי זה כבר היה עוד שתי מכות, חושך, בכורות, ויצאו ממצרים. עכשיו נראה דבר מעניין, באיזה תאריך של השנה היה מכת ארבה. אז למעשה התורה לא מגלה לנו על התאריכים של השנה של המכות, מתי היה מכת דם, צפרדע, אנחנו לא יודעים באיזה תאריך של השנה זה היה. רק מכה אחת אנחנו יודעים מכל המכות, אנחנו יודעים מכה אחת את התאריך שלה. איזה מכה? בכורות. בכורות היה, בכורות היה, מתי היה? בליל הסדר שיצאו ממצרים. זאת אומרת, מכת בכורות היה בתת וב בניסן. זה המכה היחידה שאנחנו יודעים את הזמן שלה, שהתורה אומרת לנו במפורש, כי זה היה ביום יציאת מצרים. אומרים חזל במדרש, יש בזה כמה דעות, אבל אנחנו אומרים את הדעה המרכזית. אומרים חזל שבין מכה למכה היו 30 יום. שאיך זה היה? שלושה שבועות משה רבנו מטרה בפרעו, שבוע מכה, ואז חוזר עוד שלושה שבועות של התראה ועוד פעם מכה. לפי זה, לפי הדרך הזאת, אנחנו יודעים שמכת בכורות היה בתת וב בניסן, בליל הסדר. מכת חושך מתי הייתה לפי זה? 30 יום לפני זה. מתי זה יצא? תת וב באדר. מה זה תת וב באדר? פורים, שושן פורים, תת וב באדר. מה כתוב במכת חושך? ולכל בני ישראל אור במושבותיו. מה כתוב במגילת אסתר? וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. האור בפורים, יש אור מיוחד, האור של פורים, פעם ראשונה שהוא היה בעולם, זה היה במכת חושך במצרים. לכן זה יוצא בשושן פורים, המכת חושך. אז זה תת וב באדר, מכת חושך. נלך למכת ארבה, 30 יום לפני זה. 30 יום לפני תת וב באדר, מתי זה יוצא? ט"ו בשבט. מכת ארבה היה בט"ו בשבט. אז כמו שבט"ו בשבט, כמו שבזמן מכת ארבה, עלו כל הניצוצות של מבין המקומות הלא טובים, וזה נקרא מבין הקליפות של גלות מצרים, עלו וחזרו לקדושה, זה הסגולה של ט"ו בשבט, שכל שנה ושנה בט"ו בשבט אנחנו יכולים להחזיר את כל הניצוצות בחזרה לקדושה. הגמרא אומרת שזה לא הייתה שנה מעוברת. כן, זה היה ט"ו בשבט. אז ט"ו בשבט זה עת רצון מאוד מאוד מיוחדת, וצריך להרחיב בזה עוד הרבה. אז צריך לדעת שט"ו בשבט זה עת רצון מאוד מיוחדת, אז הרבה הופיע בעולם. אז למצרים, הזוהר אומר, נגוף למצרים, מכה למצרים, ורפוא, רפואות לישראל. מט"ו בשבט עד אחרי פסח, עד שבועות, צריך לדעת, זה עת רצון מאוד גדולה, עם ישראל מסוגל לניסים ונפלאות בתקופה הזאת. מט"ו בשבט. כל מי שנסה להתעסק איתנו, נגוף למצרים, רפוא לישראל בתקופה הזאת. יהיה את המהפכות בסוריה, במצרים, באיראן, כל העולם יהיה מהפכות, לנו יהיה רפואות. הלכה למעשה, הלכה למעשה בתקופה הזאת, ובפרט בט"ו בשבט, בפרט בט"ו בשבט, זה יום שמאוד מסוגל לתפילות, לבקשות. זה היום שאנחנו יכולים להחזיר את כל הכוחות שלנו, את כל הרצונות שלנו שמפוזרים, אנחנו יכולים להחזיר לקדושה. יהיה רצון שנזכה לזה.